שלום לכולם, אנחנו מתחילים חודש אלול, כבר עברנו את א' דראש חודש, עכשיו אור לא' אלול ממש, ובעזרת השם עוד יומיים מגיע ג' אלול, יום הזיכרון למרן הרב קוק זצ"ל, והשיעור היום יהיה כמובן לזכרו, לכבודו. אנחנו עומדים לפני פרשת שופטים. פרשת שופטים, אנחנו, הנושא שלנו היום הוא המקום. מישהו יגיד רגע, אבל כבר בפרשת ראה, כבר דיברנו על המקום, אז איך עכשיו עוד פעם? אז שימו לב, כל חומש דברים הוא בעצם משנה תורה. למה הוא משנה תורה? כי משה רבנו חוזר פעם שנייה כביכול על כל התורה באופן מיוחד. מה הייחודיות? אומר הרב צבי יהודה, חומש דברים זה לחזור על כל התורה באור של ארץ ישראל. וברגע שהתורה מאירה באור של ארץ ישראל, פתאום זה מקבל עומק חדש. וכאן גם אנחנו, הדור שלנו, ששב לארץ ישראל, אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו עדיין לא מספיק עשינו עלייה. כולנו עדיין לא מספיק ארץ ישראלים, כפי שאנחנו נראה היום מתוך פרשת שופטים, שהיא בעצם ממשיכה את אותו כיוון שהיה גם בפרשת ראה. בואו נראה את הדברים, מקור א', בדברים פרק י' ז', כי ייפלא ממך דבר למשפט. משהו לא ברור, יש ויכוח בין הדיינים, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט, ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא. מה זה קשור? משפט, לא? מפעילים את הראש. הרי כבר היה לנו כבר מזרח תיכון חדש, עולם גלובלי, וקרקע זה כבר לא פרמטר בכלל בעולם היום, לא? אבל התורה לא רואה את זה ככה. התורה אומרת, כשאתה בא לשפוט ואתה בין הדיינים, תלמידי חכמים, יש ויכוח והוא לא נגמר, צריך ללכת שם אל הכהנים ואל השופט, אל הסנדרין הגדולה שיושבת בלשכת הגזית, בהר הבית, בבית המקדש, בירושלים, ומן המקום ההוא אתה צריך לבקש את התשובה. מה, מהמקום? מה, אני הולך למקום לבקש תשובות? יש שם הרי חכמים גדולים בתורה, וחוכמתם הגדולה בתורה היא זו שמאפשרת להם לענות, לא? מה, לא ככה? אבל התורה אומרת אחרת, קצת אחרת. זה מדובר בכהנים, מדובר בשופט, יש להם תורה, יש להם הכל. אבל בכל זאת אי אפשר להתעלם מהדגש. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא. שמה תגידו, טוב, נו, קוקניקים, ככה הם, מקום, ארץ ישראל. אומרת הגמרא בסנהדרין י' עמוד ב', מקור א' שורה שנייה. מצען הבית פגי ואמרה עליהן, כלומר מדובר פה בזקן ממרה, בית הדין הגדול, הסנהדרין הגדולה בירושלים, מורה הוראה, והזקן הזה ממרה את הוראתם ומורה לעשות אחרת. אסר רחמנא ליצלן, בסופו של דבר מחייב אותו במיטה שהם יצילנו, אבל שימו לב, מה קורה מצען הבית פגי? הבית פגי הזה, זה לפני מחומות העיר ירושלים, זה בירושלים, מקום בירושלים, וימרה עליהם, לא, הם לא יושבים עכשיו בלשכת הגזית, הם לא במקום ההוא אשר יבחר השם, הם בירושלים אבל, בירושלים. לא מספיק, אומרת הגמרא, יכול תהי אמרתו אמרה, תלמוד לומר וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום גורם. הגמרא אומרת במפורש, המקום גורם. מתי הוראת סנהדרין היא הוראה כזאת? שמי שממרה אותה גם אם הוא זקן וחכם בתורה, הוא זקן ממרה וממש מורידים לו את הראש רחמנא ליצלן. מתי זה כך? כשהם יושבים במקום ההוא. מה זה המקום ההוא? לשכת הגזית. אם הם בירושלים, לא מספיק. לא מספיק. אומרת הגמרא בעבודה זרה חטא מודבט, מקור א' שורה שלישית. 40 שנה, עד לא חרב הבית, גלתה סנהדרין וישבה לה בחנות. מה זה חנות? או חנות, כן? מה זה? מה זה המקום הזה? תכף נראה. חופן גלתה, מה הכוונה? היא בגלות. מה זה בגלות? היא לא בלשכת הגזית, היא לא במקום ההוא. שימו לב, מדויק, ויכול להיות שמדויק, אנחנו נראה בהמשך שזה אפילו יכול להיות עניין של מטרים. היא לא בלשכת הגזית, למה היא הלכתה? אמר רבי יצחק בר עבדימי לומר שלא דנו דיני כנסות. כלומר, דיני כנסות, לדוגמה, גנב שלא הודה ותפסו אותו, אז הוא משלם כפל. זה נקרא דיני כנסות, ואת זה דיינים רק דיינים סמוכים. אז פה הוא אומר, אולי לומר שלא דנו דיני כנסות, כי הם לא במקום ההוא. אמר רב נחמן בר יצחק, לא תהיה עם הדיני כנסות, אלא שלא דנו דיני נפשות. מה איתם? אז למה הם החליטו לגלות? כיוון דחזו, כיוון שהם ראו דנפיש של אהור רוצחין ולא יחלה למידן, 40 שנה לפני החורבן, הם ראו שיש כל כך הרבה רוצחים, לא יכולים לדון אותם. אמרו, מוטב נגלה ממקום למקום, כי איכיד אלו לי חייבו. דכתי ועשית על פי הדבר שיגידו לך, מן המקום ההוא מלמד שהמקום גורם. כלומר, אם סנהדרין הגדולה לא נמצאת במקום, לא דנים דיני נפשות. רבותיי, מקום זה אדמה, זה מקום פיזי, בהר הבית, בבית המקדש, בלשכת הגזית. אומר רשי, אז הם החליטו לצאת מלשכת הגזית ולגלות. טוב, לאן הם גלו? למסצ'וסטס? לא. אז לאן הם גלו? לחנות. מה זה החנות הזה? מה זה? אומר רשי בחנות, מקום בהר הבית וחנות שמו. רבותיי, הבנתם מה זה נקרא לגלות? הם יצאו מלשכת הגזית להר הבית. 50 מטר, 80 מטר, אני יודע כמה כבר אפשר. זהו, זה היה הגלות. בוא נצא לגלות. בוא נצא מלשכת הגזית, 80-100 מטר לאיזה מקום בהר הבית שנקרא חנות. שם אנחנו נגלה לשם, ואז כבר לא נוכל לדון דיני נפשות. חברים, אתם מתחילים להבין מה זה מימד המקום? וזה התורה, וזה הגמרא שלנו. זאת ההלכה שלנו ברמב״ם. הם בסך הכל יצאו מלשכת הגזית, החוצה להר, הם בהר הבית, הם אפילו לא בירושלים, הם בהר הבית. לא בית פגי כמו שהיה קודם בברייתא. הם גלו בתוך הר הבית, מלשכת הגזית, כמה מטרים החוצה. שלום, נגמר, לא דנים דיני נפשות, בואו נגלה כדי שלא נצטרך לדון דיני נפשות. מה זה הגלות 100 מטר? מה זה? רבותיי, אתם מתחילים להבין מה מדובר פה? אני רוצה, למה אני מדגיש את זה כל כך? אני מדגיש את זה מאוד מאוד משום שהדור הזה עדיין לא הבין את תורת ארץ ישראל. ואנחנו לא קולטים שהתורה עם כל גדלותה, שהיא בעצם התגלות של אור האין סוף, בסופו של דבר מחוברת למקום. ומקום זה מדויק במטרים. לגמרי מקום. כלומר, אם לשכת סנהדרין יוצאים מלשכת הגזית, הם עוד בתוך הר הבית, אבל רק יצאו מלשכת הגזית החוצה, זהו, זה גלות כבר, הם לא במקום. זה במטרים. זה מיקום, זה מקום, והמקום הוא שקובע אם הם דנים דיני נפשות או לא. אם הזקן הזה ממראה או לא ממראה, האם הוראתה מדבר השם שיוצא מציון ומירושלים או לא. לפי מה? כמה מטרים החוצה. זה ממש מקום. ממשיך רשי שם בגמרא ואומר שהם בעבודה זרה אמרו הרי שהם רוצים לגלות כדי שלא יצטרכו לדון את הרוצחים. אז כי היחיד ילו לי חייבו רוצחים קטלה, למה? דין דנים דיני נפשות, שימו לב, אפילו בסנהדרין קטנה שבכל עיר, אלא בזמן שהייתה סנהדרין גדולה בישיבתה ובמקום המיוחד לה והוא לשכת הגזית. המקום גורם לחייב הנדון, ואם אינם שם לא ידונו. שימו לב, יש פה דבר מדהים. הוא אומר, הרי גם סנהדרין באיזושהי עיר בארץ ישראל, יכול לדון דיני נפשות, בזמן שהיו סמוכים, וישראל על אדמתם וכו', יכלו לדון דיני נפשות. אבל פה, שימו לב, מתי הסנהדרין בערים למיניהם יכולים לדון דיני נפשות? כשהסנהדרין הגדולה יושבת בלשכת הגזית. כלומר, יוצא שישיבתה של הסנהדרין בלשכת הגזית היא כאילו, מה? הופכת את המוח של כל הסנהדרין בארץ? ואז כל סנהדרין קטנה שיושבת בכל מקום פתאום גם היא יכולה לדון דיני נפשות? התשובה היא כן. כן. ישיבת הסנהדרין הגדולה בלשכת הגזית מזרימה איזושהי חוכמה אלוהית, כוחיות אלוהית, תוקף אלוהי, סמכות אלוהית לכל הסנהדרין הקטנות שנמצאים בכל רחבי ארץ ישראל. אם סנהדרין גולה מלשכת הגזית, כולה החוצה להר הבית, לא יצא מהר הבית, היא בתוך הר הבית, אבל לא בלשכת הגזית, כל הסנהדריות למיניהם שבארץ וכל הערים לא יכולים לדון דיני נפשות, כי כולם יונקים את סמכותם, את רוחניותם, את השראת שכינה בפסקים שלהם, את הסמכות לדון דיני נפשות. ממי? מהעובדה שהסנהדרין הגדולה יושבת בלשכת הגזית בירושלים. מישהו יגיד, מה החידוש? זה לא, נכון רבותיי, האמת היא זה זה בכלל לא חידוש. אלא מה? בשבילנו זה חידוש. למה בשבילנו זה חידוש? כי תורת ארץ ישראל השתכחה מאיתנו, ואנחנו צריכים להחדיר את זה לראש שלנו. להתרגל אל הרעיון מחדש, שהמקום, המקום, המקום גורם. האמת היא שכשמסתכלים על ההיסטוריה שלנו כבר בראשית ההיסטוריה היהודית, רואים את החשיבות שהתורה נותנת למקום. תראו את מעשה העקדה, מקור ב', בראשית כף ב', וישכם אברהם בבוקר, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. טוב, אפשר להגיד, בסדר, מה אתה רוצה? אל המקום. ביום השלישי וירא את המקום מרחוק, ויבוא אל המקום, ואז בסופו של דבר כל מעשה העקדה מסתיים, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אז בסופו של דבר כל הראייה השגחה האלוהית, וכל ההיראות שלנו אל ההשגחה האלוהית, כל התגלות אור הנבואה בארץ, הכל תלוי במה? במקום. במקום. בראשית כ"ח, אנחנו פוגשים את יעקב אבינו, גם כן כשהוא מגיע להר המוריה בבריחתו מעשיו, ויפגע במקום, והיה לנשם כיווה השמש ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו. ואז יש לו את החלום המיוחד של סולם יעקב, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. הגאון עולם האדיר, הארץ ישראלי שבלתי נתפס, איך הוא הצליח להחזיר אותנו מהגלות, זה רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי בתחילת מאמר שני אומר, הנה תראה, אני אומר בעל פה, כדאי לראות בפנים, הנה תראה שיעקב אבינו לא תלה את המראה, לא בזוך נפשו, לא בתארת מידותיו, אלא במה? במקום, במקום, במקום. עכשיו, אני הייתי פעם באחת הישיבות החשובות ביותר בארץ, ישבו שם בלי עין הרע, כן, ירבו ים של תלמידים, אברכים, בחורים, כל מיני אנשים כבר שחלקם תלמידי חכמים כבר. ואני אומר להם, תגידו, מי קם בבוקר, הסתכל ואמר, וואו, איזה אדמה זאת, יו, איזה אדמה, איזה מקום זה, איזה אדמה זאת. אף אחד מהם לא ידע לענות לי. אף אחד מהם לא קישר. הרי כולם יודעים את הפסוקים האלה. אבל אף אחד לא מודע מספיק, וזה לא מספיק עיכל וזורם בתוך הדם שלנו, שבסופו של דבר זה תלוי במקום. המקום הזה מאיר לך, אתה שולט בו, אתה ריבון עליו, כן או לא. ואני לא נכנס לשאלה שנמצאת במחלוקת, הרי כידוע בדור הזה, כן לעלות להר הבית, לא לעלות להר הבית, קטונתי להכניס ראשי בנערים. זה משאיר את זה לגדולי התורה, זה המחלוקת שביניהם, הדברים התחו והתפתחו, ולאט לאט הדברים התבררו מן הסתם, לא נכנס למקום הזה. אבל, 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 זה ברור לגמרי שכולנו צריכים להבין, שהמקום הזה, שם נמצאת הנביאה של המשפט. כלומר, אם בפרשת ראה, ראינו אל המקום אשר יבחר השם, יש מקום אחד, לא בכל מקום תעמיד את בית המקדש, לא בכל מקום תקריב קורבנות, בסדר. אבל עכשיו הוא אומר לך יותר מזה. הוא אומר לך שהמשפט, מה זה משפט? זה כל היום יום של חיי השוק, זה כל ההתנהלות המדינית, החברתית, הכל זה משפט. איך לעשות, מה לעשות, מי צודק, לאיזה כיוון ללכת. הוא אומר לך, אדוני, אין משפט בלי האדמה הזאת, בלי המקום הזה. מישהו אמר לי, אבל הרי הרב צבי יהודה אמר, הרב צבי יהודה אמר שהביא את ההלכה ברמב״ם, שהרמב״ם תחילת הלכות מלכים, אומר שיש סדר למצוות, והמצווה הראשונה היא מינוי מלך. אי אפשר להתחיל ישר עם בית המקדש. ומינוי מלך זה, אנחנו עדיין לצערי, עדיין במצוות מינוי מלך, עדיין מדינת ישראל עוד לא התבססה וריבונותנו על הארץ, עוד לא התממשה, עוד לא התממשה איפה שאנחנו שולטים, ובטח שלא התממשה באיפה שאנחנו לא שולטים, אז אנחנו עדיין במצוות מינוי מלך, ובוודאי שאנחנו הולכים בדרכו של מורנו רבנו הרב צבי יהודה, על פי הרמב״ם, אין ספק, אבל שימו לב עכשיו למה שאני אומר עכשיו. היום העניין של הר הבית הוא לא עניין של בניין בית המקדש, הוא חלק ממצוות מינוי מלך, הוא חלק מהריבונות הישראלית, כי אין משפט, אין ריבונות, אין סמכות, אין אור השם על הדיינים, אין אור השם על המנהיגים, אם אין את המקום ההוא בשלטונך. לעלות, לא לעלות, אני לא מדבר, אבל אתה שולט שם או לא? איך אמר הרב גורן זצ"ל? מי ששולט בהר, ישלוט בכל ארץ ישראל. היום זאת לא שאלה של בניין בית המקדש, היום זאת שאלה של ריבונות. ריבונות שאני מזכיר שהשולחן אורך בתף קוף סמך אלף אומר, הרי הרי יהודה בחורבנם אומר הרי קודשך היו מדבר וקוראה, רחמנה לצלן. ומביא המשנה ברורה ממשם בבית יוסף, בח, שאר אחרונים, איך קובעים אם זה בחורבנה או לא? אומר זה על פי מי מושל שם. אומר אפילו יהודים גרים שם, עם גגות אדומים אני מוסיף בשביל הצבע, אבל הישמעלים מושלים עליהם, זה בחורבנם. מה זה בחורבנם? השכינה לא מתגלה, זה הכוונה. כלומר, השלטון והריבונות היא הדבר הקובע אם השכינה מתגלה בארץ ישראל, והשולט בהר ישלוט בכל הארץ, כי מעיין הנביאה של כל ארץ ישראל, כמו של כל הגלובוס, זה המקום. וזה לא רק עניין של בית מקדש, זה גם עניין של שפיטה. אתה לא יכול לשפוט, אתה לא יכול לשפוט דיני נפשות, אתה אין זקן ממרא. אתם מבינים מה פירוש אין זקן ממרא? אין זקן ממרא פירושו שאין שלטון מרכזי שהוראתו מחייבת את כולם, ומי שמורד הוא מורד צריך להרוג אותו על פי כללי ההלכה, כמובן לא שהיום אני מדבר, כן, אבל על פי כללי ההלכה. אין זקן ממרא, כי אתה לא יושב בלשכת הגזית. סנהדרין אומרת בוא נגלה מרצון, כי יש יותר מדי רוצחים 40 שנה לפני החורבן, אז הם גולים. מה הם גולים? 100 מטר לעוד מקום בהר הבית, רק לא לשכת הגזית, זה כבר גלות. מה זה החנות הזאת, החנות הזה, מה זה? מה זה? זה בהר הבית, אומר רשי, אבל זה לא לשכת הגזית. מדובר פה על מימד מקום, והוא הכרחי. בלי המקום, בלי האדמה הזאת, בלי הסנטימנטרים הקדושים הספציפיים והמדויקים ביותר, אתה לא שופט, אתה לא עם סמכות, ותורה לא יוצאת מציון, והיא לא מחייבת אפילו את העם שלך ברמה שמי שממרא אותה הוא זקן ממרא. צריך להבין את הדבר הזה, רק שזה כמובן מפליא. התורה כל כך תורה, ופתאום הכל זה מקום, מקום. בואו נמשיך הלאה. שלמה המלך, כשהוא מתפלל על בית המקדש שבנה, תראו איתי מקור ג', מלכים א' פרק ח', להיות עיניך, מתפלל שלמה המלך אל הקדוש ברוך הוא, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, אל המקום אשר אמרת יש משם, לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. מה, הוא מתפלל למקום? מתפלל למקום? ברור שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל תפילה נכונה, מדויקת לקדוש ברוך הוא, צריכה להיות מכוונת אל המקום הזה. ושמעת על תחינת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו, אל המקום הזה. ואתה תשמע אל מקום שבטך, אל השמיים. מה פתאום אל השמיים? אז אפשר להגיד כמו אלשיך מהשיעור הקודם, כשאתה מתפעל למקום הזה, אור השם מתלבש במקום. תרף נראה אבל פירוש של המלבים. בכל אופן ממשיך שלמה המלך ומתפלל, בהיעצר שמיים ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה. אומר המלבים, מה זה אל השמיים? אל מקום שבטך, אל השמיים, שגם בעת שיהיו חוטאים, עד שתסלק השכינה ותהיה קבועה בשמיים, גם אז ישמע אל תחינתה. אבל במצב הרגיל, מקום שבטך זה בהר הבית. באמת גמרא בברכות, לכאורה דברים פשוטים, כן? אנחנו תכף ניכנס לעומקים. אבל בוא נבין שהדבר הפשוט הזה לא חלחל לתוך ההכרה שלנו, גם לא של אנשי תורה. אני אומר לכם, אני לא רוצה להגיד את שם הישיבה, הישיבה אחת הכי חשובות בארץ. ואני אומר לכם, בית מדרש היה מלא מפה לפה, מבא מפה לפה, ממש מלא מלא אברכים, תלמידי חכמים, תלמידים. ואני שואל, מי קם בבוקר ואמר, וואו, איזה אדמה זאת, יו, איזה אדמה, איזה אדמה, אין, אף אחד לא ידע לענות. לא מאקלים שאתה צריך את המקום. רבות הלוי בגאוניותו מבין את הדבר הזה, וכשהוא אומר במאמר שני, אומר יעקב אבינו לא תלה את זה, לא במידות, לא בטהרה של הנפש, זוך הנפש, לא לא לא, במקום. מה נורא המקום הזה? וואו, איזה מקום, איזה אדמה, וואי. רבותיי, צריך להבין, מימד המקום הוא עדיין לא חדר לתודעה שלנו. ממשיך, תראו איתי גמרא ברכות למד עמוד א', מקור ד', תנו רבנן, סומה, אדם עיוור, ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות, כלומר אין לו תוכנה לכיוון התפילה, כן, יש היום תוכנה כזאת, אתה שם את הטלפון, אומרת לך מה הכיוון לירושלים, כן? אז הוא לא יודע לכוון את הרוחות, יכוון ליבו כנגד אביו שבשמיים, שנאמר והתפללו אל השם, מה נעשה? אין לו ברירה. אז בסדר, אז אם אין ברירה, אין ברירה. היה עומד בחוץ לארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר והתפללו לך דרך ארצם. היה עומד בארץ ישראל לכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר והתפללו לשם דרך העיר אשר בחרת. היה עומד בירושלים יכוון את ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר והתפללו אל הבית הזה. היה עומד בבית המקדש יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר והתפללו אל המקום הזה. היה עומד בבית קודשי הקודשים יכוון את ליבו כנגד, כתוב בית הכפורת, רשש שאומר צריך להגיד כנגד הכפורת, כן? היה עומד אחורי בית הכפורת, כלומר בין הקודש קודשים לכותל המערבי, ברצועה הצרה הזאת, יראה עצמו כאילו לפני הכפורת. נמצא עומד במזרח, אם הוא במזרח, מחזיר פניו למערב. במערב, מחזיר פניו למזרח. בדרום, מחזיר פניו לצפון. בצפון, מחזיר פניו לדרום. ואנחנו לא יודעים לעשות כל החשבון הזה, מה יש לגמרא? אתם שמים לב לאריכות? מה זה נמצא? מה אתה עושה לי חשבון? סיכום עכשיו? מה, אני לא יודע להבין את זה לבד? כבר אמרת. נמצא, אז מה הוא בא להדגיש? זה ברור לגמרי, הוא בא להדגיש לך. מקום. תפילה צריך לכוון אותה למקום. יש מקום מסוים שהוא הנביאה. ממשיך ואומר, נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. טוב, מישהו יכול להגיד, פה כבר יש הסבר. אמר רבי אבין, ויתמר רבי אבין, מה יקרה? כי מגדל דוד צברך בנוי לתלפיות. תל שכל פיות פונים בו. אז כאן יש קצת הסבר, למה צריך מקום אחד? כדי שיהיה כל עם ישראל פונים למקום אחד. בשיעור הקודם נתנו הסבר ואמרנו שבעצם המקום זה דבר קבוע. אנשים הולכים, חוזרים, עוברים מן העולם, חוזרים לעולם, אבל המקום עומד, הארץ לעולם עומדת. אז קביעות המקום מדגישה את קביעות הקדושה ואת קביעות ערכם של ישראל, שהתורה לעולם לא תשתנה וקדושת ישראל לעולם לא תשתנה. עכשיו שימו לב, כשאנחנו אומרים קדושה בתפילת 18, חזרת השץ, אומרים קדושה. מה אנחנו אומרים? שימו לב, תראו איתי מקור ה'. קדוש, 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 השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו. כלומר, שאור השם, השכינה הקדושה, מהירה בכל העולם. נכון? מיד אחרי זה מה אנחנו אומרים? אבל ברוך, כלומר ההתברכות הזאת, שמלוא כל הארץ כבודו, ההפצה הזאת של אור השם בכל העולם, ברוך כבוד השם, ממקומו. יש נביאה של מקום אחד. נכון, מלוא כל הארץ כבודו, אבל יש נביאה מכבוד השם שהיא באה ממקומו. הלאה, ואז אנחנו אומרים, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. זה ממש מתחבר לדברים שאמרנו פעם קודמת. כלומר, אלוהיך ציון, כיוון שהקדוש ברוך הוא מתגלה במקום אחד, בציון, לכן זה לדור ודור. זה מבטא את הנצחיות ואת הקביעות שלעולם, לעולם, לעולם לא תשתנה. עכשיו, אנחנו כשאנחנו אומרים כתר, מה אנחנו נוספים? שרתיו שואלים, איה בקום כבודו להריצו. שימו לב. כלומר, אתה אומר לי, קדוש, 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 יש לי צבקות מלוא כל הארץ כבודו, אבל משרתיו שואלים, איה מקום כבודו להריצו. יש פה חיפוש של המקום, אתם שמים לב? חיפוש של המקום. כן, לפי המקובלים, פה מקבלים תוספת הנשמה בשבת קודש, באיה, כן? הלאה, ואז אחרי רואים, ברוך כבוד השם ממקומו. מה אנחנו רואים אחרי זה? ממקומו יפן ברחמיו לעמו. ויכון עם המייחדים שמו, נכון? יכול להיות תמיד, אומרים פעמיים באהבה, פעמיים באהבה שם אומרים, לא משנה כל הנוסחאות, כן? ממקומו יפן לעמו. עכשיו, בנקדישך של שחרית, של שבת, אני חושב שאצל התימנים זה אפילו כל השבוע, אם אני לא טועה, אז יש את הנוסח, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון? בציון, בציון. בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותיך, כדבר אמור בשירי עוזיך. מה אנחנו אומרים פה כל הזמן? מקומך, ירושלים. רבותיי, צריך להבין, אור השם יש לו מקום בעולם, מקום אחד. עכשיו, כל זה בעצם, מה שנקרא איך להגיד את זה, כמו סיכום של מה שהסברנו בשבוע הקודם. אבל בואו אנחנו ננסה הפעם להמשיך הלאה. כי הרי אתם רואים שזה לא רק מקום מצד בית המקדש, אלא זה גם ממש מקום הנביאה של הדעת השיפוטית, ושל הסמכות הריבונית, ובכלל של כל מה שיש לנו בעולם. אז ברור שיש פה משהו מעבר, משהו עמוק. עד כה הסברנו שזה מצד הקביעות והנצחיות, אולי גם מצד אחדות ישראלית, אבל יש פה עומקים נוספים. תראו איתי במקור ו'. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ב', הקודש הכללי פסקה כ"ה. אומר הרב, בדעות היונקות מלחול, כלומר, דעות שהן לא באות מתורה, כשהן מתרוממות אל התוכן הרוחני, הרי הן עוזבות את התכנים המעשיים והממשיים לגמרי, מפני שאין כוחן יפה לכלול הכל באגודה אחת. אומר בעבודה זרה, או שאתה נזיר, אז אתה פורש מהעולם, או שאתה בתוך כל הג'יפה. כן, מבחינתם ג'יפה, כן? אין כזה דבר, קדושה בחומר, בזה. לא, אדוני הנכבד. אתה רוצה להיות קדוש? לך תהיה נזיר. תפרוש לגמרי מהעולם. אז זה מה שאומר הרב. המשיך הרב ואומר, ובעצם מה יש פה? יש פה ייאוש וחוסר אמונה שאור השם יכול לתקן את המציאות החומרית. להאיר את המציאות החומרית. להתחבר ולהאיר במציאות החומרית. ממשיך הרב ואומר, בשכלולם של ישראל בבניין בית המקדש, האמנם יושב אלוקים את האדם על הארץ. האפשרות שהקדוש ברוך הוא יתגלה בתוך בני האדם כביכול, לא באדם כאדם, זה כבר נוצריות, כן, השם יצילנו, אלא התגלות פה בארץ, שכלל את צביון הדעה המתנסית למעלה מן הגיון מצומצם, ואור הקודש מתאדר על הכל, מתגדל על כל כל, ובמקום ירידתו לעמקי התחתיות, שם הוא מוצא את כל מרום וקדוש, ובמקום עלייתו למרומי שפרירי גבוהים, שם הוא מוצא שורש כל אשר ירד ונשפל. אז בעצם מה הרב אומר? הרב אומר לנו, תשמע, למעשה, העבודה זרה שהיא עובדת את האלוהים שלה בכל מקום, כן, עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, תחת כל עץ רענן, כמו שלמדנו בפעם הקודמת, מבחינתם כל מקום אפשר, לא תעשו כן להשם אלוקיכם, אומר רש"י, או מסביר רש"י, לא בכל מקום, אלא יש מקום אחד. מה הנקודה פה? תראו, אם אתה אומר שאפשר בכל מקום, אז זה בעצם עניין סמלי, זה לא משהו שהוא בגוף המציאות. אפשר במקום הזה, אפשר במקום הזה, כל מקום שתבוא, יאללה, מקום, תחת כל עץ רענן. אבל, לעומת זאת, כשאתה אומר שיש מקום אחד, אז מה אמרת? שימו לב טוב, זה פשוט השיעור הראשון בספר כוזרי. כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. יש מעשה הרצוי מצד עצמו. יש מקום שדווקא בו מתגלה האלוקים. כלומר שהאלוקות יורדת למציאות הארצית ומתגלה, היא לא זונחת את המציאות החומרית, אלא היא מסוגלת, היא לא רק מסוגלת, היא ממש מאירה לתוך המציאות הגשמית, אבל דווקא במקום שבו הוכנו החומרים לקבל את אור האינסוף. ממש מאמר ראשון של ספר כוזרי. זה עניין של קדושת המקום. כלומר, יש מקום מסוים שדווקא הוא רצוי, שדווקא בו מתגלה אור השם. ואז, ממילא, ברגע שאתה אומר שיש מקום מסוים שדווקא בו מתגלה אור השם, אז הקדוש ברוך הוא, אם ככה, לא עזב את הארץ, והמציאות החומרית אינה עזובה מן הקדושה, והיא כן יכולה להיות מתוקנת, כי גם במציאות החומרית יש קדושה. יש מקום מסוים שבו אור השם מתגלה, ממילא מהעובדה שיש מקום שבו אור השם מתגלה, אז כל המקומיות של כל העולם מקבלת התעלות, היא כבר לא הופכת להיות מציאות מופקרת, חסרת כל קשר אל האינסוף ברוך הוא, לא. האינסוף ברוך הוא, שהוא מעל כל תפיסה, מעל כל הבנה, מצמצם את עצמו ויורד אל מקום, והמקום הזה קדוש מצד עצמו כי האלוהים קידש אותו. אז ממילא בתוך המציאות הארצית יש אפשרות של תיקון ושל קדושה. דווקא בגלל שיש מקום רצוי, כמו בדיוק שאתה אומר שיש מעשה רצוי, זה ממש מתחבר עם כל מה שרבי יהודה הלוי אומר בכוזרי, כן. כן, אבל צריך להבין את זה, אבל זה לא משנה עדיין את העובדה שיש ספורנו עצמו, שאומר בפרשת ראה, אתה לא תמשוך את האלוהים לכל מקום שאתה גר כמו שעושים עובדי עבודה זרה. הוא לא ישכון בכל מקום שאתה גר כמו עובדי עבודה זרה. תסתכל בדף מקורות של השיעור של שבוע שעבר, תראה את הספורנו עצמו. אז כך שצריך להבין את הדבר הזה, איך, מה הכוונה. אני חושב שנדמה לי, אם אני מבין אותו נכון, זה שכל יהודי היה יכול, יהודי אחד אפילו לבנות המשכן, אבל אני לא בטוח, לא מכיר את הספורנו הזה. בכל אופן, שבוע שעבר למדנו דברי הספורנו עצמו. שהוא אומר, אין כזה דבר, בכל מקום אתה תעשה עבודה זרה, או תעשה משכן לאלוהים. אין כזה דבר, אתה לא עובד עבודה זרה. כי העובדה שאתה עושה בכל מקום משכן, זה מראה שאין מקום עקרוני. אין חיבור עקרוני של הקדוש ברוך הוא למציאות, אתה ממציא מה בא לך. אבל ברגע שיש מקום אחד, ואם סנהדרין גולים 100 מטר בלשכת הגזית, בתוך הר הבית, זה כבר גלות, כבר לא דנים דיני נפשות. בסדר? אחר כך אפשר להמשיך. כן, בוודאי שזה קשור לזה. בוודאי, אבל בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מגלים את המקום, נגמר הסיפור, אין יותר, לא חוזר יותר הבמות. למה? כי בעצם ברגע שאתה מגלה את המקום, אז הגיע השלב של ההתגלות הזאת, בזה זה נגמר. עכשיו אתה כבר יודע איפה זה. ברגע שאתה יודע שיש מקום מסוים, זהו זה. עכשיו תזוז כמה מטרים מהמקום, גמרנו. הכל משתנה. וזה מראה את החיבור של האלוקות על המציאות הארצית באופן שהיא מצווה ויוצרת מציאות. היא אומרת, דווקא ביום שבת אתה שובט, לא בשאר ימות החול, אתה דווקא בסוכות, תחגוג סוכות, אתה דווקא תשים ציצית כך וכך, הכל דווקאי מאוד, כי זה לא סמלי, סימבולי, אלא זה התוכן של המציאות כפי שברא אותה האלוהים. וזה ניכר בעובדה שיש מקום מסוים, והוא עקרוני לחלוטי חלוטין. רק המקום הזה, תזוז ממנו כמה מטרים, כבר לא יופיע עליך אור השם. עוד אומר הרב קוק, מקור זין, בעולת ריח חלק א', עמוד קפ"א, בי"ג מידות שהתורה נדרשת, אחד הכללים הוא מכלל שהוא צריך לפרט. אז הרב דורש את זה במובן של כלל, במובן של האינסוף, בפרט המציאות הארצית, החומרית, הצרה יותר. אומר הרב, ההופעה העליונה, העומדת למעלה מכל גבולים, אם לא היה ביכולתה להמציא גם כן כל מורד וכל גבול, הרי הייתה היא בעצמה בעלת צמצום וגבול. כלומר, זה כמו הדבר הזה, אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן, שהוא לא יכול להרים אותה, התשובה היא כן, בטח שהוא יכול. כן? עכשיו, למה? הקדוש ברוך הוא בורא עולם שהוא עולם חסר, והוא שלמות אינסופית. אם הוא לא היה יכול לברוא עולם של מורד, של ירידה, עולם שיש בו ירידות ועליות, אז היה כביכול חיסרון בו. היית עכשיו מגביל אותו. אז בעצם יוצא שהכלל, כלומר האור האינסוף, זקוק להופעת הפרט, לצמצום, כדי להראות או לגלות את שלמותו, שהוא יכול גם לברוא עולם שיש בו חיסרון. ששלמותו היא לא מקפיא ששומר אותו בשלמות, והוא לא יכול להביא למצב של חיסרון של התעלות, חיסרון שיש בו מצב של התעלות. אז פה אומר בעצם הרב ככה, ולא היה מקום הופעה לאור העליון המתגדל ועולה מעל כל מיצר, ומתעלה ממעל כל גבול. על כן הכלל הוא צריך לפרט. כלומר, שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא, צריך לברוא מקום, המקומיות, מימד החסר של המקום הצר, הוא כל החידוש של העולם. שהאינסוף ברוך הוא יכול לצמצם את עצמו למקום, למימדים שיש להם גבול, שיש להם חיסרון. רק כאן, לשכת הגזית, יצאת החוצה, שלום, אתה כבר לא דיין שיכול לדון דיני נפשות. אתה בלשכת הגזית, כל הסנהדרין שבארץ יכולים לדון. יצאת, אתה לא בלשכת הגזית, אין סנהדרין בלשכת הגזית, אפילו אם אתה בהר הבית כבר לא יכולים לדון. כלומר, הקדושה נכנסת למקום צר, למקום של מימד, של פרט, כן? וזה מראה את גדולתו התברך, שהאינסוף ברוך הוא נכנס לתוך המציאות הארצית הקטנה. עכשיו תראו כמה שזה יפה. והיה עקב תשמעון, מה זה עקב? הפרטים הקטנים. הפרטים הקטנים. ראה אנוכי אל המקום אשר יבחר השם, שופטים ושוטרים, והלכת אל המקום, איך הולך? ועלית אל המקום אשר יבחר, ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא. כל הפרשיות האלה בעצם מה אומרות? שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, כשאתה עולה לארץ ישראל, תדע לך, זה גילוי של אור השם הכללי האינסופי בתוך הפרטים הקטנים של עקב, במקום אשר יבחר השם, במשפט שיושב ויכול, כלומר האור יאיר גם לתוכך, ואתה תוכל לשפוט את הפרטים הקטנים של המציאות, על פי אור השם, דווקא במקום. בארץ ישראל, בירושלים, בהר הבית, בלשכת הגזית. מקום מאוד מדויק. וזה, כל זה בעצם מהלך של ארץ ישראל, דהיינו התגלות אור האינסוף, בתוך המציאות הארצית. ממשיך הרב קוק, וזהו מקומן של זבחים. תשימו לב איך הפרק הזה במסכת זבחים פותח, שאנחנו אומרים אותו כל בוקר. איזהו מקומן של זבחים. שמתם לב? המקום של הזבחים. הוא עשה את המקום מרכז כל הקורבנות. מה העניין? אומר הרב קוק במקור ח', עולת ראיה חלק א', עמוד קס"ו. איזו מקומן של זבחים. המקום יאמר על השטח החומרי של דבר, המכיל בתוכו איזה עניין מיוחד. כלומר, מה זה מקום? חומר, שעליו אתה יושב. בסדר, הלאה. גם כן, סליחה, וירמוז ברוחניות על המדרגה המיוחדה של איזה נושא. כלומר, לדוגמה, אין לך דבר שאין לו מקום. כלומר, איזה מדרגה מיוחדת, ספציפית, כן? אז שמים לב שזה עניין חומרי ספציפי. התגלות ערכי המקום בעולם ומהות המקום בכלל היא עניין הבא מתוך הצורך של ההבלטה המוחשית אשר למושגים העליונים. מקום זה בעצם גילוי, ביטוי של המושגים של האינסוף. ירידת אור האינסוף לארץ והתגלותו בארץ היא נעשית על ידי בראש ובראשונה מקום. עכשיו, הצורך הזה של ההבלטה המוחשית של תוכן הקודש המחיה כל עולמים, זהו הדבר המביא בעולם את קדושת הקורבנות, בייחוד קדושת הסבכים. כן? ברור שהקורבנות, מה הם באים לעשות? לגלות שאור השם יורד לתוך המציאות הארצית של הבעלי חיים גם, כן? בייחוד קדושת הסבכים וחילוקי מדרגות הקודש שבהם מקושרים הם בחילוקי המידות של דיוק המקום אשר לסבכים. כלומר, אם זה קורבן שהוא קודש קודשים, אז הוא נשחט בצפון העזרה. אבל אם זה קדשים קלים, שחיטתן בכל מקום בעזרה. כן? אז פה רואים עוד פעם שגם בתוך העזרה עצמה, מדרגות הקורבנות, מדרגות ההתגלויות של אור השם במציאות הארצית של קורבנות שמקריבים אותם, זה בעצם קשור למקומות בעזרה. בצפון, בכל מקום בעזרה, איפה זה נאכל, בעזרה, בכל העיר. בחילוקי מדרגות, זה קראנו, ולכן מסיים הרב, זה לכן פותח הפרק, איזהו מקומן של זבחים. אז בעצם למעשה עכשיו אנחנו מבינים שמקום זה בעצם התגלות אור השם בארץ. אנחנו נכנסנו כל מיני הבנות מאוד עמוקות, אבל בצורה פשטנית, התגלות אור השם בארץ. וכיוון שכל החידוש של העולם הזה, זה התגלות האינסוף במציאות הארצית, אז מילא ההתגלות הזאת צריכה להיות במקום מסוים. לומר לך שהמציאות החומרית איננה הפקר. הקדוש ברוך הוא ברא אותה, תכנן אותה, ושם בלשכת הגזית את האור של המשפט, בעזרה, בצפון העזרה, את האור של קודש הקודשים של הקורבנות, כל שאר העזרה, כל שאר הקורבנות, יש את האחל, יש קודש הקודשים, יש את הכפורת, ארון הברית, כל מקום, אבן השתייה, כל דבר שם מדוד, כל מקום ומקום. כי המציאות החומרית של מדינת ישראל היא לא הפקר, היא לא סימבוליקה שאפשר לעשות ברפורמות, היא לא מה בא לנו אנחנו נעשה. לעולם הזה יש כללים, אף אחד לא יעלה על ראשו של גג, של בניין בין איזה 30 קומות ויגיד, מה אתה מחליט שאסור יקפוץ מ-30 קומות? אני קופץ, אני קובע את הכללים. הוא יקפוץ והוא יראה שיש מישהו אחר שקובע את הכללים. אבל כשמגיעים לעניינים רוחניים, אז אנשים חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ואפילו על קדושת המקום עצמה, לוקחים את ארץ ישראל, אפשר לעשות מה שרוצים. אומר לך, אדוני הנכבד, לא ולא, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. לכל מקום ומקום בארץ ישראל יש לו את המדרגה שלו, את הקדושה שלו. אתה לא יכול לעשות מה אתה רוצה. אתה מחליט אם השמש תזרח או לא? אז לא פחות מזה, אתה לא יכול להחליט אם הר הבית קדוש, לא קדוש, ארץ ישראל קדושה, לא קדושה. אתה לא יכול להחליט. יש קדושה למקום, יש תוכנית אלוקית לכל מקום ומקום. וממשיך הרב קוק, מקור ת' בתוך פרק איזה הוא מקומן, אז יש את חטות הציבור והיחיד, אין לנו חטות הציבור, סעירי ראשי חודשים ושל מועדות, קורבן של ראש חודש, סעירי ראשי חודשים, אז אחד הדברים בסעירי ראשי חודשים, יש שם תיאור איך הכהן היה מזריק את הדם על המזבח, כן? אז הוא אומר, הוא פנה לסובב, הוא עולה על הסובב, הוא פנה לסובב, כן? אז מה זה הוא פנה לסובב, למה זה רומז? אומר הרב קוק מקור ת', הוא פנה לסובב, עולת ראיה א', עמוד קופה עין א', המזבח, מקום הכפרה המוחלטה, הוא רשום ביסוד מקומו של עולם לארבע רוחותיו. כלומר, כביכול המזבח, ארבע קרנות של המזבח, ארבע פינות של המזבח, רומזות בעצם על ארבע רוחות העולם. אמנם, יש לו יחס לא עם המקום המוגבל לבד, אלא עם כל המצוי שלמעלה מן המקום, הגורם את ההוויה המקומית נושא את המציאות. מקום נושא את המציאות, אבל המקום הזה הוא מקום שיש לו, כמו שאומר הרב, יחס לא רק מצד המימדים המוגבלים של העולם, אלא הם גם מה שמעל המקום. זה בעצם התוכן של שער השמיים. וזהו תוכן המקיף החיצוני, שאף על פי שהוא מתגלה בצורה רבועה במזבח, למרות שבמזבח הוא מתגלה עם ארבע רוחות, אז לכאורה זה מאוד עולמי, אבל יש מקיף לזה. הוא כולל בקרבו את כל הצורות המקומיות ושורשיהן, כדי להעלות את ההוויה ואת החיים נשואי המקום בכל עומק הווייתם, ולהביאם לטהרתה של הכפרה המוחלטה, ופנה לסובב. כלומר, הוא אמנם הולך על המזבח, והוא מסתובב על ארבע קרנותיו, נכון? איך אנחנו אומרים שם, ודמה אתה אומר, ארבע מתנות על ארבע קרנות, כיצד? דלה בכאב שהוא פנה לסובב, ובאנו לקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מעברית דרומית, שירי אדם, והשוח עשה לדרומי וכו'. אז, אבל שימו לב, אז יש פה ארבע קרנות, נכון? יש פה ארבע רוחות העולם. הוא אומר, כן, ארבע רוחות העולם, אבל יש שם סובב, יש שם אור מקיף, כלומר, אתה פונה מצד אחד, במקום הזה, אל המקומיות של כל העולם, אל ארבע רוחות השמיים, להאיר את כל העולם, אבל מתוך חיבור אל הסובב, אל המקיף, אל האור הגדול הכללי, אור השם, ששוכן במקום הזה. אז זה נקרא אופנה אל הסובב. וזה בעצם, מזה באה הכפרה, מהיכולת למשוך את אור השם לתוך המציאות הארצית, על ארבע רוחותיה, על כל המקומיות שלה. וזוהי קדושת המקום המיוחד הזה. אבל יש לנו עוד הבנה אחת לסיום, שאומר לנו הרב קוק, מדוע יש חשיבות למימד המקום? כבר ראינו כבר הרבה דברים להבין למה בסופו של דבר כל האור, כל התורה מתחברת למקום, למקומות, אפילו המשפט תלוי במקום, אנחנו מתחילים להבין, אבל יש פה עוד מימד אחד נוסף. תראו איתי ביחד בקור י', דרך אגב יש עוד הרבה מימדים, אבל עוד מימד אחד נוסף להשלים את השיעור של היום. עולת ראה חלק א' עמוד ר' למד ו', באמצע שירת הים, מה אנחנו אומרים? מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. אז אומר הרב קוק ככה, מציאות קדושת המקום, שבתכלית המעלה הוא נמצא במקום המקדש, שמשם יצא ההוראה לעולם, נשגבה היא מהשקפת בינת אדם. אדם לא יכול להבין איך יש קדושה למקום. ולכן לכולנו איזה, יש איזה מין יצר הרע מטעה כזה, שגורם לנו לחשוב שהתורה היא וירטואלית ולא מחוברת דווקא לאדמה מסוימת, דווקא למטרים האלה, דווקא את הסנטימטרים האלה אתה חייב. מה, אי אפשר לוותר על חלקים? מה, דווקא את זה אתה צריך? תתפלל במקום אחר, למה אתה צריך דווקא שם להתפלל? למה? כי קשה לאדם להבין איך יש קדושה שמתחברת למקום. כי איך תיתכן, אומר הרב, איך תיתכן הגבלת מקום אצל הקדושה העליונה שלמעלה מכל משיגי הגוף, שהיא למעלה מכל תפיסה מעל כל הבנה, ואתה מייחד אותה ומקביל אותה למקום מסוים. אמנם, כאשר התייחדות קדושת המקום פועלת, להיות בני אדם מתרכזים, שימו לב, להיות בני אדם מתרכזים, מלשון ריכוז, מתרכזים, לתכלית המעלה והקדושה עוקבות שמיים. שמזה בא יסוד ההדרכה השלמה האנושית בכללה, ככה מדריכים את האנושות, את עם ישראל ואת האנושות כולה בצורה נכונה. הרי אנו רואים את גודל הטובה הנמשכת ממנה שנקבעה לכך מהשם יתברך, היודע מראשית אחרית ותוכן רוח האדם. אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא יודע שכדי שהאדם יוכל איך הוא אומר את זה, להיות מתרכז לתכלית המעלה והקדושה וכבוד שמיים, הוא צריך מקום. מקום אחד, לא שתיים. כמו שיש השם אחד, וכמו שיש אור אחד שהוא שלך, שהוא שלך, שהוא שלך, שהוא שלך, 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 כן? לכל אחד מאיתנו יש בתוכו אור. אין לחפש את האור במקום אחר, הוא בתוכך. עכשיו, תקשיבו טוב. צריכה להיות עבודה של ריכוז עצמי. ריכוז עצמי. אתה צריך לחדור לתוך עצמותך, להתרכז באור שמאיר בך. לא להתחיל לנסות להיות ברברה, חפש את עצמך, להיות פתאום איזה, אני לא יודע מי, החלטת פתאום להיות איזה יצור מהמאדים, או מישהו בכלל מאיזה ארץ אחרת. אתה צריך להיות אתה עצמך. כדי להגיע אל הקדושה, צריך ריכוז. ריכוז, ככל שתתרכז, תתרכז, תתרכז, תגלה יותר ויותר את האור שבתוכך, והאור שבתוכך יתחיל להאיר אותך, ומתוכך גם להאיר את העולם. אז כלומר שהאדם בנוי, על זה שכדי לממש את התעלותו, את נשגבותו, את אור השם שבו, לגלות את כל הטוב שבו, הוא צריך ריכוז. אומר הקדוש ברוך הוא, כדי שאתה תתרכז, אתה צריך שיהיה מקום אחד. מקום אחד נצחי קבוע לעדי עד. שבמקום הזה אני מתגלה אליך ולכל העולם כולו. אומר הרב קוק, להבין איך יכול להיות שהאינסוף מתחבר למקום? לא מבינים. אבל הקדוש ברוך הוא ידע ויודע שצריך מקום אחד מרוכז כדי לרכז את עם ישראל. כדי לרכז את האדם. הריכוז הוא זה שמביא את ההתעלות. עכשיו אנחנו בדור הזה רואים את ההתפזרות של הדור הזה. אנחנו מתפזרים, אנחנו בארץ ישראל. וכל הזמן אנחנו מנסים להתפזר. זה מין רחמנא ליצלן ללכת נגד הטבע. ללכת נגד הטבע. המהר"ל אומר, הטבע של עם ישראל זה שהוא בארץ ישראל. כשעם ישראל יוצא לחול, אז הוא נמשך כמו מגנט לארץ. אבל מה קורה כשאנחנו מתחילים לחזור לארץ? אז מתחיל, תקשיבו טוב, יצר הרע של גלות. יצר הרע של לגלות. לצאת מהקביעות, לצאת מהארץ. לברוח מהריכוז. או פיזית ממש, או להישאר פה אבל להתנהג כמעשה ארץ מצרים. זה יצר הרע שנלחם נגד עבודת הריכוז שמתרחשת בדורנו, בדורותינו, בשיבתנו לארץ ישראל. והיום עבודת הריכוז נדרשת יותר מאי פעם. כי היום כבר האור דופק בדלתותי נשמותינו, נשמת כנסת ישראל, מתוכנו, ומבקש לצאת, וכבר יש לנו את היכולת להוציא אותו ולגלות אותו. כל מה שצריך זה רק ריכוז פנימי עצמי. ואז ממילא האור יופיע וההתעלות הכלל ישראלית תלך ותעלה והדור כולו יתחיל להתברך בברכות שכבר נמצאות בידיים שלו והוא לא יודע לממש אותם כי הוא לא מרוכז. הוא עסוק בלהתפזר לכל מיני תורות אחרות, תפיסות אחרות, ממחזר תפיסות מצריות מלפני 4,000 שנה, 3,500 שנה, ממחזר אותם, מנסה להחזיר לנו תפיסות מצריות, גברים עם גברים, נשים עם נשים, כל מיני דברים שכבר עברו מן העולם, פתאום מנסים להציג לנו את מצרים הקדומה כקדמה. וכל זה בעצם מין מלחמה של פיזור נגד ריכוז. והריכוז בנוי על ההבנה של קדושת המקום. ואני חושב שכולם בלחץ, כל העולם בלחץ. אתם יודעים למה? כי קשה מאוד היום למצוא חנייה בירושלים. אני לא מדבר רק על זה שהעירייה כל הזמן מרחיבה מדרכות ומבטלת חניות, ואני כבר לא יודע איפה הם רוצים שנחנה. כן? אבל חוץ מהדבר הזה, בירושלים היום, כשאתה מגיע לכותל המערבי, כשאתה מגיע בכלל לירושלים, היא מלאה, 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 מלאה. לא עוזר כלום, לא סכינים, לא פיצוצים, רחמנא ליצלן, לא שום דבר. ועם ישראל הולך ומתרכז, מתחיל להתמגנט אל שורש החיות, אל המקום שממנו יוצא אור השם, שגם יעניק לנו מחדש את שיקול הדעת השיפוטי הנכון. ולכן בעצם רבותיו צריכים לדעת שהמקום קובע, קובע וקובע, וגם קבוע ונצחי ואחד ומאחד ומרכז, ובו מתגלה המייחדים שמו ממקומו, הוא יפן ברחמיו לאור, המייחדים שמו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ממקומו, הוא יפן לעמו, המייחדים שמו, כי ייחוד שמו קשור למקומו, לעובדה שיש מקום, כמו שהסברנו, להבדיל מעבודה זרה, שהכל נזיל. אצלנו יש השם אחד, במקום אחד, בהתגלות שמתחברת לארץ, מהירה את העולם, בריכוז אחד, בעם אחד, ובעזרת השם שנזכה במהרה בימינו, בחודש אלול הזה ממש, לגאולה השלמה, חזקו וימצאו.